שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם לרמח"ל. רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק ראשון בפרק פרק ג' מה? פרק ג', נכון? פסקה פסקה ח', נכון? אם אני לא טועה, פסקה ח'. אנחנו מדברים על מצבו של האדם, כן? האדם, המין האנושי בכללו, מה עניינו. והבנו לפי ההסברה של רמח"ל שהאדם הוא תכלית הבריאה, בגלל שהוא עומד במצב ייחודי בין כל הנבראים כולם, שהוא יכול לקנות את שלמותו, הוא יכול להיות המקור של השלמות שלו. וזה בעצם אפשר לומר זהה למושג של בריאה, כי בריאה פירושו להעניק מציאות לזולת, למי שהוא אחר מאשר האדם עצמו, עשה, מאשר האלוהים. והאפשרות שהנברא יזולת זה רק אם מקור שלמותו בו בעצמו, ולא שהוא מקבל את השלמות הזאת מהבורא. ולכן האדם בתור בעל בחירה חופשית יש לו מעמד מיוחד בסוגיה הזאת, הוא היחיד מבין כל הנבראים שקונה את שלמותו. לפי התפיסה של רמח"ל יוצא שהעובדה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית זאת המעלה של האדם יותר מאשר היותו בעל שכל. כן, מצאנו אצל בספרות של הראשונים שיש מי שראה את המעלה של האדם בהשכלתו. הרמח"ל איננו סבור כך, כי אם אנחנו נאמר שמעלת האדם היא בהיותו משכיל, הרי שהמלאכים גבוהים ממנו, ואז יוצא שלא האדם הוא מרכז הבריאה. לעומת זה, אם אנחנו נאמר שמעלת האדם זה העובדה שהוא בעל בחירה חופשית וממילא היכולת לקנות את שלמותו לעצמו, יוצא שהבחירה החופשית מעמידה את האדם במרכז הבריאה כולה. כן, בבקשה אדוני, מה שאלתך? המלאכים ודאי יותר חכמים מאיתנו. הם משכילים ועוד איך.
משכילים זה לא דבר נרכש?
לא. אצל האדם להשכיל זה דבר נרכש, אצל המלאכים זה דבר מולד. אדרבה, זה יותר נעלה להיות עם ההשכלה מלכתחילה, מאשר להצטרך למאמצים כדי להשיג אותה. טוב. סליחה? במה המלאכים חכמים מאיתנו? אני לא שומע אותך.
במה הם
כל כך חכמים? הם יודעים את השם יותר מאיתנו. כך כותב הרמב״ם למשל בהלכות יסודי התורה. כן. לפי מי שסובר שמעלת האדם היא החוכמה, יוצא שהאדם הוא לא מרכז הבריאה. זוהי דעת הרמב״ם למשל. כן. טוב, אבל האדם הוא כן הבריאה המרכזית בעולם התחתון, כי בעולם התחתון אין עלינו. טוב, ובכן, למדנו כן שיש מעלה מיוחדת לאדם, ושהמעלה הזאת העמידה אותו מלכתחילה בשיקול בין הטוב לבין הרע, וגם בין העולם החומרי לעולם הרוחני. מהו המצב הזה שבו האדם נמצא בעמדה שקולה בין החומרי לרוחני ובין הטוב ובין הרע? המצב הזה נקרא בשם גן עדן. מצב של גן עדן, אם כן, הוא מצב בינוני, הוא אמצעי בין המצב העליון, העדן, לבין העולם הזה. בינתיים המסלול שהאדם עבר הוא שהוא עבר מגן עדן אל העולם הזה. לעדן עוד לא הגיע. בסדר? אז כך שיש לנו פה עבודה שהיא להשיב את האדם אל מצבו הקדום של הגן עדן, מתוך כך יוכל לעלות לעדן. זאת אומרת שיש, המצב שבו אנחנו נתונים היום הוא מצב גרוע יותר מאשר המצב המקורי, יש בו תערובת של טוב ורע. עד כאן מה שלמדנו בפעם שעברה בפסקה ח', שלפי מה שאני מגלה פתאום לתדהמתי כבר למדנו רע. ולכן אין לנו ברירה אלא לעבור לפסקה ט', רבותיי. ואולם. מלבד, כן, בבקשה. האם כשקיבלנו לוחות ראשונים זה מצב גבוה מגן עדן? התשובה היא, לא קיבלנו לוחות ראשונים. לו קיבלנו לוחות ראשונים, אז המצב היה עליון מאוד. אינני יודע איך להגדיר אותו, אבל חז"ל אומרים, ישראל שעמדו בהר סיני פסקה זוהמתם. וזה עוד לפני שקיבלו את הלוחות. אז יש להניח שקבלת הלוחות הייתה מעלה אותנו לעדן ממש. אבל זה לא קרה. כן? טוב. ואולם, מלבד כל זה, גזרה מידה דינו יתברך שמו, שלא יוכלו לא האדם ולא העולם מעתה הגיע אל השלמות, עודם בצורה שנקלקלה, דיינו הצורה שיש להם עכשיו, שבה נתרבה הרע, אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, דהיינו המבטא לאדם, וההפסד לכל שאר אהובים שנקלקלו עמו, ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף, אלא אחר שתצא ממנו תחילה וימות הגוף ויפסד, ואז יחזור ויבנה בניין חדש ותיכנס בו הנשמה ותזכחהו. זה נפלא מה שכתוב כאן. לפי מה שכתוב כאן, המוות הוא ברכה. כי על ידי המוות אפשר להפריד בחזרה את החלקים שנתקלקלו, לתקן כל אחד בפני עצמו לקראת הרכבתם מחדש. משל, למה הדבר דומה? לרכב, אוטו בלעז, שהתקלקל, מביאים אותו אל המוסך. אי אפשר לתקן אותו, אלא אם כן מפרקים אותו. יסתכל המסתכל מהצד ויאמר, השתגעתם? לא די שהרכב הזה עבר תאונה, אלא אתם מקלקלים אותו עוד יותר, שהרי אתם מפרקים אותו. ועל זה אנחנו אומרים, לא נכון. אנחנו מפרקים על מנת לתקן. יוצא לפי זה שהמוות, במקום להיות טרגדיה, הוא עד רבה תיקון. כן, בבקשה, אדוני. האינטרס שלנו להישאר בחיים בגלל שאנחנו אוהבים את החיים. על זה נאמר, החיים והמוות נתתי לפניך, ולכאורה היית צריך לבחור במוות. אבל החידוש של התורה הוא שאפשר לגלות את השם בחיים, ולכן הוא בחרת בחיים. למען תחיה. זה דבר מוזר קצת האמירה הזאת. כן? ובחרת בחיים למען תחיה. מה החידוש בלמען תחיה? אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת שיש גילוי של נצח החיים דרך המקום השפל. וזה ההכנה למצב העתידי של תחיית המתים. הרב קוק מסביר בעולת ראייה, לא סרה, בעין היה, שהשאיפה שיש לבני אדם לבנות בניינים יפים, שהיא לכאורה שאיפה מטופשת. כי הרי מה לך לבנות בית יפה, הרי אתה עוד מעט תמות, והבית יישאר מאות בשנים. הוא אומר, הרב, זה אינטואיציה שיש לבני אדם לתחיית המתים. כלומר, מכיוון שבני האדם מרגישים באיזשהו מקום שיש היגיון בחיי הנצח בעולם הזה, לכן הם בונים בניינים מפוארים, אף על פי שהם לא יזכו לראות אותם. מובן? אהו, תהייתי? כן, זה אינטואיציה, כן, אינטואיציה של חיי הנצח. לכן זה חשוב. לכן, למשל, כשחזקיהו מלך יהודה רצה להזכיר את זכות אבותיו, הוא הזכיר את הזכות של שלמה המלך, שבנה בית מפואר. ומה זה קשור לעניין? הרי חזקיהו רוצה לחיות עוד כמה שנים בעולם הזה. כן, הוא מראה לקדוש ברוך הוא, הנה, אתה רואה? סבא הרבה שלי בנה בית מפואר, סימן שיש ערך לחיי העולם הזה. בסדר? טוב, אבל על כל פנים, יש למוות איזשהו ערך של תיקון. יש בספר נפש החיים שאלה מעניינת על הפסוק ועתה פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים וחי לעולם. לכאורה זה אכזריות נוראה. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון שלא לאכול מעץ הדעת ועד רבה לאכול מעץ החיים, נכון? הרי נאמר לו מעץ, עכשיו מכל עץ הגן אכול תאכל. מה כלול בכל עץ הגן? עץ החיים. אם כן, היה חייב האדם לאכול מעץ החיים. אחרי שהוא יאכל מעץ החיים, אין שום בעיה שיאכל מעץ הדעת טוב ורע. מדוע? כי הרי האיסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע זה בגלל שכי ביום אכולך ממנו מות תמות. אבל מאחר והוא אכל מעץ החיים, הוא לא ימות. ואז הוא יוכל לאכול גם מעץ הדעת. יוצא לפי זה שהחטא של אדם הראשון איננו אכילת עץ הדעת, אלא הקדמת עץ הדעת לעץ החיים. כלומר, הוא הלך לאוניברסיטה לפני שהוא הלך לישיבה. הוא רצה קודם כל לדעת, לפני שחיים. קודם כל תחיה. אחרי זה, עד רבה. יש מקום. לא רק מקום, יש אפילו חיוב להרחיב את הדעת. הבעיה היא שאחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא אומר, ועתה פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים וחי לעולם, ולכן הקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן כדי שלא יאכל מעץ החיים. לכאורה זה לא פייר. הרי הדבר, עכשיו זה פיקוח נפש, הדבר היחיד שיכול להציל את האדם עכשיו זה לאכול מעץ החיים. אז למה אתה לא נותן לו? רק בגלל שהוא עבר על דבריך? מה זה נקמה? התשובה? אומר רבי חיים וולוז'ין, אם אדם הראשון יאכל מעץ החיים אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, אז הוא ייכנס לנצח עם החטא שלו, ואז לא יהיה תיקון. ולכן עדיף שיגורש מגן עדן וימות כדי שיהיה אפשר לתקן. ברור? אז זה בעצם מה שאומר גם פה רמח"ל, שמאחר והאדם הגיע למצב שבו יש תערובת נוראה של טוב ורע, אין ברירה אלא לפרק מחדש את החבילה ולבנות אותה מחדש. יוצא לפי זה שהמוות הוא דבר, בהקשר המיוחד שלנו, חיובי. עד כאן ברור? טוב, בואו נמשיך. לכן אומר כך שיש פה שני דברים שצריכים תיקון. הגוף מצד אחד, הנשמה מצד שני. הגוף לא יוכל לקלוט את הערת הנשמה אלא אם כן עבר את הזיכוך בקבר, והנשמה לא תוכל לזכך את הגוף עד שלא תשתחרר ממנו ותקבל הערה מיוחדת בעולם הנשמות. עד כאן ברור? כן. אתה שואל האם הנשמה צריכה תיקון. מדוע מה שקראנו לא נותן לך את התשובה? ברור שהיא צריכה תיקון. מה היא עשתה? בלעדיה אי אפשר היה שיהיה חטא. נכון? טוב. וכן, עכשיו, לא רק הגוף והנשמה, אלא צריך שיהיה מוות כללי למציאות. וכן העולם כולו יתחרב מצורתו של עתה. וישוב. וייכנס בצורה אחרת ראויה לשלמות. מה זה יתחרב מצורתו? האם זה מזמין את הפעלת צצות האטום הרבות המצויות במרתפים של המעצמות? כן, אולי זה דווקא מצווה, כן, לבקש מכל מפעילי צצות האטום להפעיל את הכל בבת אחת, ואז כדור הארץ כולו ילך פייפן, אולי זה טוב, הרי זה מה שאומר רמח"ל, לא? מה? השאלה היא מה זה יתחרב מצורתו. הכוונה שאנחנו נתפוס את מערכת היחסים בין החומר לרוח באופן שונה מאיך שאנחנו תופסים אותה היום. אני רוצה לתת דוגמה בתחום הפיזיקלי, ומזה נקיש לעולם הרוחני. האם אנחנו למשל רואים את כל הקשת של הקרינה? למשל אור אינפרה אדום או אולטרה סגול. אנחנו לא רואים, נכון? למרות שהאורות האלה הם אורות משמעותיים וקיימים. כמו כן, יש בעלי חיים שרואים את הכל בשחור לבן. אינם רואים צבעים. למרות שהצבעים האלה, אנחנו יודעים שהם קיימים. כמו כן, יש בעלי חיים שאינם רואים את הממד השלישי, אלא את כל המציאות הם רואים בדו-ממדי. האם זה אומר שהממד השלישי לא קיים? הרי הוא קיים. האם אנחנו רואים את הממד הרביעי? אנחנו לא רואים. למרות, מה השאלה? זה לא נכון שאין לך שאלה. מה השאלה? מה זה ממד השלישי? העומק. יש לך אורך, רוחב ועומק. אבל יש גם ממד רביעי. הממד הרביעי, אנחנו כבני אדם לא תופסים אותו. העולם שלנו הוא תלת ממדי, הוא לא ארבע ממדי. אבל זה לא אומר שהוא לא קיים. זאת אומרת, יכול להיות שאותו עולם ייראה לפנינו אחרת בשינוי התפיסה שלנו. כן, בבקשה. הממד הרביעי זה הזמן. כן, בבקשה. מה שאלתך, אדוני? לא, זאת אומרת, כלב רואה את הכל בשחור לבן, וזה שיש צבעים עבורו זה לא משמעותי. ייתכן מאוד שאם יום אחד הכלב פתאום התחיל לראות צבעים, הוא ישתגע. כן, באותה מידה, גם אנחנו תופסים את העולם דרך ממדים מאוד סובייקטיביים של מקום, זמן ונפש. אנחנו עשויים ביום מן הימים לראות את זה אחרת. למשל, ידוע לנו בידיעה מדעית שהרוב המוחלט של העולם הוא ריק. אבל אנחנו לא חיים ככה, אנחנו חיים בתחושה של מילוי. אבל אולי ביום מן הימים אנחנו כבר נראה את העולם כרק. כן, תלוי הכל בתפיסה שלנו. זאת אומרת שייתכן מאוד לחיות את אותה המציאות במדרגות חיים שונות לגמרי. כמו שהדוגמה שאני רגיל להביא, ילד כשהוא רואה את הרצפה של החדר הזה שבו אנחנו נמצאים, אומר שזה מקום נפלא לשחק בגולות. אבל אנחנו לא רואים את המקום הזה כמקום למשחק בגולות, אלא כמקום להעביר בו שיעורים ולשמוע שיעורים. אז אם ככה, אנחנו באותה המציאות ואנחנו חווים את זה אחרת. אז מדוע שלא תהיה גם אופן אחר של יחס העולם בכללו אל עצמו? וזאת המשמעות של דברי רמח"ל, שיתחרב העולם מצורתו של עכשיו. כלומר, אנחנו נתפוס את מערכת היחסים בין החומר לרוח באופן שונה מאיך שזה נתפס היום. כמו שלמשל יש הבדל בין כלי זכוכית לכלי חרס. לפחות שני הבדלים. בכלי חרס אנחנו לא רואים את מה שיש בפנים, בכלי זכוכית אנחנו כן רואים. בכלי חרס שנשבר אין לו תקנה, כלי זכוכית שנשבר יש לו תקנה. והוא הדין ליחסים בין הגוף לנשמה. הגוף אצלנו הוא כמו כלי חרס, מסתיר את זוהר הנשמה, ואם נשבר אינו תקנה. לעומת זה, לעתיד לבוא, אנחנו נתפוס את הגוף ככלי זכוכית, שדרכו הנשמה יכולה לזכך ולהופיע, ויש לו גם תקנה. ברור? כן. מה? כן, כן, כן. אני לא אומר את זה סתם. אני פשוט מתבסס על ספר דעת תבונות של רמח"ל, שבו הדברים ממש כמו שאמרתי אותם עכשיו. בסדר? כן. כן. אתה שואל מה המשמעות של מה שאומר התלמוד שהעולם חרב לאלף שנה. אני לא יודע מה זה אלף שנה. אני לא יודע מה זה אומר. זה אומר שביחס לעולמי אני, העולם המתחרב הוא אלף שנה. זה כמו שאתה אומר משפט רשעים בגהינם 12 חודש, אבל אין זמן שם. אלא כשאותה מציאות העל זמנית חודרת אל עולמי, היא מתרגמת ל-12 חודש. מובן? טוב, כן. תראה, אפשר לדבר על קשר, לא על זהות. כלומר, המדע עוזר לנו לתפוס תפיסות, נגיד, תפיסות, קטגוריות של מחשבה שלא היה לנו עד עכשיו. להגיד שזה אותו הדבר, אני לא חושב. בסדר? זה כמו שלמשל הרב קוק אומר שתורת האבולוציה עוזרת לנו לתפוס מה שהמקובלים אמרו על השתלשלות עולמות. האם האבולוציה זה השתלשלות עולמות? לא, אבל זה מקביל. זה רעיון דומה. כן, מה אתה אומר? בבקשה. האם הנשמה יכולה להתקלקל? אני שואל מדוע מה שכתוב כאן לא מספק אותך. הרי דיברנו על כך שהנשמה צריכה זיכוך. לכאורה זה אומר שהיא צריכה משהו, לתקן. כדי לתקן סימן שהיה קלקול. אז מדוע מה שלמדנו עד עכשיו לא מספק אותך? במיוחד שאותה שאלה נשאלה לפני כן בתחילת השיעור ואני עניתי את אותה תשובה. יפה, אתה שואל הרי זה סותר את זה שאנחנו מבינים שהנשמה היא החלק הזך שבאדם. נכון? ואם זה זך זה לא מתקלקל. נכון? זאת השאלה? תשובה. אחת מהתשובות הקלאסיות שלמדנו במרכז הרב, יש מדרגות. כלומר, בתוך הנשמה, גם שם אתה יכול לחלק בין נפש דנשמה, רוח דנשמה, נשמה דנשמה וכדומה. אז משל, הנשמה בשורשה לא מתקלקלת, אבל בהופעתה כן. משל, למה הדבר דומה? הפרה היא לא צריכה חלב, אבל היא צריכה שהעגל יינק. אם העגל לא יונק, זה סבל לפרה. זה לא אותו סבל כמו העגל שלא יונק. היא לא תמות ברעב, אבל סבל יש. טוב. אז איפה היינו? וכן העולם כולו. אני חוזר פה לפסקה, לאמצע פסקה ת'. וכן העולם כולו יתחרב מצורתו של עתה וישוב וייכנס בצורה אחרת ראויה לשלמות. ועל כן נגזר על האדם שימות ויחזור ויחיה. כן, עכשיו שאלה איך עושים את זה. רוב בני אדם כדי למות צריכים להפסיק לנשום, צריכים להפסיק את כל הפעילויות הביולוגיות, אבל מצאנו כמה יחידי סגולה שאופן המעבר שלהם מעולם לעולם לא היה כל כך טראומטי כמו אצלנו. כן, אליהו הנביא, רבי יהושע בן לוי, חנוך וכדומה, 10 שנכנסו לגן עדן בחייהם, אומר התלמוד, או אומר המדרש. עכשיו, מה זה אומר? אני לא יודע בדיוק מה זה אומר באופן פיזי, אבל זה אומר שמה שאנחנו חווים כטראומה של המוות, אפשר שהדבר הזה יתפס באופן אחר. מובן? טוב. ועל כן נגזר על האדם שימות ויחזור ויחיה, והוא עניין תחיית המתים. שימו לב שלפי רמח"ל, תחיית המתים היא דבר מתבקש, הגיוני. שלא כמו למשל אצל הרמב״ם, שאף על פי שהרמב״ם בוודאי מאמין בתחיית המתים, שלא כמו שהאשימו אותו, אבל השאלה מה המשמעות של תחיית המתים אצל הרמב״ם זה לא כל כך ברור. כי אם אתה אומר שתכלית האדם זה ההשכלה, ברגע שהאדם זכה לשחרר את נפשו מגופו, הרי שהוא מגיע להשכלות עליונות, מה לא לחזור לגוף? ברור? מה שאין כן אצל רמח"ל, אדרבה. המציאות הזאת של נשמה מזככת את הגוף והגוף המסייע לנשמה, זאת המציאות הלכתחילית. מובן? אז כך שאחת הקושיות הגדולות כשלמדנו באמת איגרת תחיית המתים של הרמב״ם, דנו על זה הרבה, נכון? טוב. ועל העולם שיחרב ויחזור ויחודש, והוא עניין מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, שיטה אלפי שני הווה עלמא וחד חרוב. ולסוף 1,000 שנה הקדוש ברוך הוא חוזר ומחדש את עולמו. סנהדרין צדיק זין עמוד ב', אם אני לא טועה, לא זוכר אם זה א' או ב'. טוב, זה היסוף של תחיית המתים. עד כאן זה ברור? יש שאלות? אין שאלות, סימן שהכל ברור. זה דבר נפלא. לי לא הכל ברור, אז אשריכם שזכיתם. טוב, והנה לפי שורש זה, אז זה לפי זה שמה עיקר מקום קיבול השכר? כן? זה באמת השאלה הגדולה שאנחנו נדון בה בפעם הבאה. שלום.